Да. רגע, אני אשתף מסך. שוב אני אבקש שלכולם יהיה תנ"ך, כי אנחנו גם נטייל קצת. בסדר? אז שכל אחד יחזיק תנ"ך ביד, חוץ ממגילת איכה. טוב, אנחנו נתחיל כמובן באיכה עצמו. נקרא את הפרק הראשון. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אז אנחנו מתחילים איכה פרק א', נקרא את הפרק, קצת נתרשם ממנו. רק מקדים, כמו שאמרתי בשיעור שעבר, אנחנו לוקחים את שלושת פרקי האיכות שפותחים באיכה, פרק א', פרק ב' ופרק ד', יש פה סגנון אחד דומה, יש פה דברים שחוזרים על עצמם, אבל לכל אחד מהם יש איזשהו עיסוק יותר ממוקד או יותר ייחודי, ששונה מהשניים האחרים. ואנחנו ננסה לעמוד על, על מה שקורה בפרק א'. אז אני קורא פרק א'. איכה ישבה ודד, העיר רבת עם, הייתה כאלמנה. רבתי וגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בחות תבכה בלילה, ודמעתה על לחייה. אין לה מנחם מכל אוהביה. כל ראיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון נבלות מבלי בהם מועד. כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות והיא מר לה. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגה על רוב ושעיה. עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה. היו שריה כאיילים, לא מצאו מנוע, לא מצאו מראה, והלכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו ממקדם. בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה, גם היא נהנחה בתש ובחור. תומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, בטרת פלאים, אין מנחם לה. ראה השם את עוניי, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים, באו מקדשה, אשר ציווית, לא יבואו בקהל הלך. כל עמה ננחים, מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה השם והביטה, כי הייתי זו לילה. לא עליכם כל עוברי דרך. הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שוממה כל היום דבה. נסקד עול פשעי בידו, הסתרגו, עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני השם בידי לא אוכל קום. סילה כל הבירה ישם בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך השם לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורד המים, כי רחק מני מנחם משיב נפשי. היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה השם ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיקו השם, כפי ומריתי. שימונה כל העמים, וראו מחובי, בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי. קראתי למאהביי, הם הרימוני, כהני וזקני בעיר גבאו, כי ביקשו אוכל ללמו, וישיבו את נפשם. ראה השם קיצר לי, מאי חומרמרו, נהפך ליבי בקרבי כמרו מריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי. כל אויביי שמעו רעתי, ססו, כי אתה עשית, הבאת יום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותיי וליבי דווי. אז כן, מלבד האווירה מאוד נוגה שיש בדברים, אנחנו צריכים לעמוד על כמה דברים. קראנו, אם תסגרו בדף, הדף, דרך אגב, אני הדפסתי לדפים של שבוע שעבר, אז אנחנו בצד עם הכותרת בדד. הכותרת היא בדד, כי זאת התחושה של כל הפרק. מתחילה עם איך היא ישבה בדד, אבל לאורך כל הפרק אנחנו רואים ביטויים, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה. היו צריה לראש אויביה שאלו, הרגשה של הזנחה, ראו השרים, סך הכל משבטיה, כל מכבדי האיזילוה, אחרי זה קראתי למאהבה, ימה רימוני, כל מי שציפיתי אולי וקיוויתי שיהיה איתי ברגעים האלה, כולם יפנו עורף. זאת, קודם כל, תחושה של אובדן, של הרבה מאוד דברים, איך ישבה בדד, העיר רבת ים, הייתה עיר רבת ים, עם הרבה אנשים, חזל אומרים, רבתי גם בדעות, עיר מפוארת, ואיך היא עכשיו יושבת בדד, אז יש פה אובדן מאוד גדול של הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים לאורך כל הפרק, שנותרנו בלעדיהם, אבל לא רק שנותרנו בלעדיהם, גם ביטוי שחוזר על עצמו הרבה פעמים בפרק, 5 פעמים, ליתר דיוק, זה אין מנחם לה, או אין מנחם לי. אני לא, אין לי אף אחד איתי. מישהו כתב פה משהו? אין מנחם לי, יפה, נכון. מהזום אומרים. אז זה אומר שאנחנו לא רק, וזאת תחושה מאוד קשה דרך אגב, שאדם נמצא בצרה, לא רק שהוא צריך להתמודד עם כל הצרות וכל האובדן וכל מה שפקד אותו, גם כולם מפנים אליו עורף, הוא בודד. זאת אומרת, אם זה המצב, כן, כמובן שהאדם שנמצא מתמודד עם איזשהו אסון, ויש לו סביבה תומכת, יש לו משפחה, יש לו חברים, יש לו מי שישתתף איתו, זה מאוד מחזק ומקל בהתמודדות עם הקושי, אבל כאן, הקושי אפילו היותר גדול שמדברים עליו מעבר לאובדן, זה הבדידות. כל מי שקיוויתי אולי שיהיה איתי, יפנה עורף ואני, איך ישבה בדד. זה הדבר הראשון. כמובן שזה מעורב עם, כמו שאמרנו, בגידה, לשון של בגידה גם מופיעה פה בפרק, לשון של השפלה, זאת אומרת, תחושה של השפלה, כן, איזילוע, כן, ראו הצרים סך הכל משבטיה, מכבדי איזילוע, ראו ערוותה וכו' וכו'. אז יש פה תחושה של השפלה גם. מצד שני, אני דווקא אתחיל במקור 2, רק במשפט 1, בתחילת מקור 2, גמרא בסנהדרין, יש שם כל מיני אמרות על איכה, ידרוש את הפסוק הראשון, את החלק השני של הפסוק הראשון, רבתי בגויים, שרתי במדינות, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, כל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. כי אנחנו רואים גם רבתי בגויים, שרתי במדינות. זאת אומרת, לעם ישראל יש איזשהו, כל מקום שהוא מגיע, הוא תופס איזשהו מעמד. אנחנו יודעים את זה, אפילו מההיסטוריה, אפשר לראות את זה שהיהודים בהרבה מקומות, גם שהם בגלות, יש להם איזשהו מעמד, איזשהו ייחוד. ודרך אגב, זה משפט אחד שמופיע בגמרא בסנהדרין, מדרש רבה, איכה רבה, על פרק א', הרבה ממנו, חלקים גדולים ממנו מוקדשים לכל מיני סיפורים כאלה על יהודים שהגיעו ודווקא שהם היו בשבי, שהם היו בגלות, הם הראו דווקא את הגדולה שלהם, את העליונות שלהם. קצת קשה להבין את זה בתוך הפרק הזה, זאת אומרת, הפרק הזה מתאר את שאנחנו קוראים אותו, את ההשפלה, את הבדידות, את האובדן של המעמד הזה. וחז"ל דווקא רואים פה איזשהו רמז לגדולה של עם ישראל. אפילו שהם בגלות, אפילו שהם הושפלו, אפילו שם הם בולטים. צריך להבין למה חז"ל נתפלים כביכול לנקודה הזאת, מנסים להעביר את זה לנקודה הזאת. אנחנו נדבר על זה. עכשיו, גם נקודה מעניינת שראיתי בדעת מקרא מציינים את זה. הפרק מחולק כמעט באופן מדויק לשניים. החלק הראשון של הפרק הוא נאמר בלשון של מישהו שמדבר על ציון, בגוף שלישי, על עם ישראל. מן הסתם הנביא, כן? איך ישבה בדד העיר רבת ים, מדבר עליה בגוף שלישי. פחות תבכה בלילה וכולי וכולי. כל הפסוקים מדברים על ציון. מפסוק י' ב', אז אנחנו בעצם עד פסוק כף, עד האות כף, כן? מפסוק י' ב', שאנחנו מתחילים לא עליכם, לא עליכם כל עוברי דרך הביטו רואים יש המחוב כמחאובי אשר עולה לי. פתאום ציון מדברת בגוף ראשון. זאת אומרת, עם ישראל כבר אנחנו מדברים עכשיו, ציון, הישות הזאת של כנסת ישראל. היא זאת שמדברת עכשיו. יש חריגות קטנות בפסוק ט', שזה כביכול בתוך התיאור של הנביא בגוף שלישי, אז הפסוק מסתיים שם, ותומתה בשולה לא זכר חריטה יותר פלאים אני מלחם לה, ראה השם את עוניי כי הגדיל אויב, פה ציון מדברת. ויש גם הפוך בפסוק י' ז', שם כן חוזרים לגוף שלישי, פרסה ציון בידיין מלחם לה, אבל רוב הפסוקים בחצי הראשון כמעט כולם מדברים בגוף שלישי, ובחצי השני בגוף ראשון. אני ראיתי, שמעתי דוקטור אל ציגלר, היא ציינה שאולי זה מרמז למה שחזל אומרים, תראו מקור הראשון, במחילתא, מקור מספר אחד, אמרה ידועה, אני חושב שזה ההופעה הראשונה שלה במחילתא, נמצאת אתה אומר שלושה בנים הם, וזה מדבר על נביאים, בנים של הקדוש ברוך הוא. אחד טבע כבוד האב וכבוד הבן, ואחד טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד טבע כבוד הבן ולא בכבוד האב. האב כמובן זה הקדוש ברוך הוא, והבן זה עם ישראל. הנביא הוא חוליה מקשרת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והתפקיד שלו מצד אחד זה לתבוע את כבוד האב, זאת אומרת לבוא לעם, להוכיח אותם ולדרוש מהם לעבוד את השם, להוכיח אותם על זה שהם עוזבים את השם, ויש לו גם תפקיד לתבוע את כבוד הבן, להתפלל לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לסנגר עליהם. אנחנו יודעים אז חז"ל אומרים לנו כאן אני יכול לציין שלושה נביאים שאחד מהם מתמקד יותר, זאת אומרת, מתמקד רק בכבוד האב, אחד רק בכבוד הבן, ואחד גם וגם. מה הדוגמאות? ירמיה, טבע כבוד האב וכבוד הבן, שנאמר אצלנו באיכה, פרק ג', נחנו, פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. אז יש לי טענה כביכול גם לעם ישראל, וגם כביכול לקדוש ברוך הוא. אנחנו פשענו מרינו, אתה צודק הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא היינו בסדר. זה כבוד האב. אבל אתה לא סלחת, זאת גם טענה כביכול שכבוד הבן. יש לך ברית איתנו עם עם ישראל, איך לא סלחת, איך עזבת אותנו ככה. נכון, אנחנו פשענו מרינו. אז זה בא בעצם כביכול בטענות לשני הצדדים. זה ירמיה שכתב את איכה. אומר המדרש, לכך נכפלה נבואתו, שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים. הפסוק שראינו על מגילת יהויקים, נכון? אז הוא זכה בגלל שהוא טבע גם כבוד האב וכבוד הבן, שנכפלה נבואתו. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, שנאמר כאן לא קינאתי להשם אלוקי צבאות. מה נאמר שם? ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק וגומר, ואתיהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. שאין לנו תלמוד לומר לנביא תחתיך, מה זה לנביא תחתיך? תמשך לנביא. אלא שאי אפשר בנבואתך. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אני רוצה להחליף אותך, אני לא יכול לשמוע אותך. אתה תובע רק כבוד האב ולא כבוד הבן. אתה לא מקיים את התפקיד שלך בתור נביא. אני רוצה נביא שגם יתבע כבוד הבן. אליהו רק מוכיח את העם כביכול ולא תובע את כבודה מול הקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מפותר, אני מחליף אותך. יונה תבע כבוד הבן ולא כבוד האב, שנאמר, והיה כמו יונה לברוח, מה כתיב? והיה דבר השם אלינה שנית למור, שנית נדברים ולא שלישית. אנחנו יודעים שהוא בורח, חז"ל אומרים, כדי שלא תהיה קטגוריה על עם ישראל, שבנינווה עושים תשובה, אבל עם ישראל לא עושים תשובה, אז הוא דואג לכבודם של ישראל, הוא תובע את כבוד הבן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, איפה כבוד האב? צריך לתבוע מעם ישראל גם את כבוד האב. אז אנחנו רואים שהנבואה גם של אליהו מפסיקה מיד, שהוא לא תובע את כבוד הבן על כבוד האב. אצל יונה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו עוד פעם אחת, כדי כן לבצע את השליחות, אבל לא יותר מזה, וירמיה ממשיך להתנבא, כי הוא עושה את שני התפקידים. זה מה שנביא צריך לעשות. אז דוקטור ציגלר הציע שבעצם זה שני החלקים פה. בחלק הראשון הנביא מדבר, אז הוא כביכול מדבר אל עם ישראל בשם השם, הוא תובע כבוד האב. בחלק השני, ציון מבטאת את הכאב שלה, זה כבוד הבן. אז ירמיה משלב כאן, זה תרחה ירמיה כתב, הוא משלב כאן את הקול של נציג השם, של דבר השם, ואת הקול של עם ישראל עצמם. מה שמעניין, אני דווקא מבחינת התוכן, זה נכון מבחינת איזה גוף מדבר כאן, מי מדבר בכל חלק, אבל האמת שמבחינת התוכן, אם מסתכלים, אז רואים שדווקא החלק הראשון יותר מדבר על האסונות של עם ישראל, על, על, על הקושי, על הבגידה, על ההשפלה, כמו שדיברנו, על הבדידות. הנביא מתאר את זה, אבל הוא מתאר את הצרה של עם ישראל, את החורבן ואת את ההשפלה. ודווקא החצי השני שעם ישראל מדברים בגוף ראשון, דווקא יש שם כן יותר עיסוק באיזשהו צידוק הדין, באיזושהי הבנה שאנחנו חטאנו מול הקדוש ברוך הוא. כן, יש פה כן קצת כביכול טענות, אבל צדיקו השם כפי ומריתי, קראתי ראה השם קיצר לי מהם חומר מרו, בקשות כלפי הקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. יש שם כמה ביטויים כאלה, אז יכול להיות שאנחנו הופכים את זה קצת, שדווקא הנביא, הוא תובע פה כבוד הבן, הוא בא ואומר, תראה מה קרה לעם ישראל, ועם ישראל מצדיקים את הדין, וכביכול תובעים את כבוד האב. אנחנו ננסה להבין למה יש פה את ההיפוך הזה גם. כביכול, יש פה איזושהי מגמה של פיוס, כן? הוא בני זוג שרבים, אז בהתחלה כל אחד יש אותנו את השני, למה אתה תמיד ככה, למה אתה תמיד ככה, אתה זה, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה וכו' וכו'. אבל אחרי שנרגעים קצת ומבינים שהרבה הזמן רק פגע בנו, ולא רציתי לפגוע, ולא רציתי להתרחק, וזה גרם לריחוק, אז פתאום יש איזושהי מחשבה הפוכה, איזושהי התנצלות, איזושהי הבנה קצת יותר של הצד השני, איזשהו רצון להתקרב. אז אולי דווקא שהנביא מדבר על הצרות של עם ישראל, ועם ישראל עצמם מצדיקים את הדין, יש פה איזושהי פרספקטיבה של אחרי החורבן, של איזשהו רצון להתקרבות מחדש. אבל פה אני באמת רוצה לדבר קצת על באמת העניין הזה של אין מנחם לה, ועל כל ראי הבגדו והיו לה לאויבים, קראתי למאהבה ימה רימוני וכל הדברים האלה. וכאן, כדי להבין את זה, את הבגידה בעצם של העמים, על מה מדובר. אז בואו נראה מה הרקע. תפתחו רגע, נתחיל במלכים פרק ב' מלכים ב' פרק כ"ד, סליחה. מלכים ב' פרק כ"ד. שם אנחנו מתארים מה קרה בחורבן, ובואו נבין. כן, הפרק עוסק, אני כאן קצת לוקח מדברים ששמעתי בשיעורים של הרב מידן. הפרק הזה מדבר על היחס לעמים האחרים, על הבגידה שלהם. על איזה בגידה בדיוק מדובר? בגידה זה אומר שציפיתי מהם למשהו, כן? לכאורה, והם לא עמדו בזה. אז אנחנו יודעים, מלכים ב' פרק כ"ד, פסוק י"ח, אנחנו מתחיל, בסוף הפרק. מלכים ב' פרק כ"ד, פסוק י"ח, בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ב-11 שנה במלך בירושלים בשם אמו, חמוטל בת ירמיהו מלבנה. אז זה צדקיהו, המלך האחרון, צדקיהו בן של יאשיהו, המלך האחרון שבזמנו מגיע חורבן, ואז כתוב, והיה שרה בעיני השם ככל שרסה יהויקים, כי על אף השם הייתה בירושלים וביהודה, עד ישליחו אותה מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. וימרוד צדקיהו במלך בבל, זאת אומרת, חז"ל לומדים שהייתה לו שבועה, כי אחרי זה אנחנו רואים, אחרי שהוא מורד במלך בבל, והיא בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור חודש, בן נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, והיא יחן עליו ויבנו על ידי סביב, ותבוא העיר במצור וכולי, ואז המצור נפרץ, בפסוק ד' ותיבקע העיר כל אנשי המלחמה, הלילה, דרך השער בין החומותיים, אשר על גן המלך וחסדים על העיר סביב, והלך דרך הערבה, והרדפו חלקסדים אחר המלך והשיגו אותו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו מעליו, והתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה, וידבר איתו משפט. מה זה וידבר איתו משפט? הייתה לו תביעה עליו, כי הוא נשבע לנבוכדנצר, שהוא לא ילחם בו, נבוכדנצר מינה אותו אחרי שהוא הגלה את יחוניה, נכון? הוא זה שמינה אותו, ובעצם אמר לו, אתה צריך להיות ממושמע אליי. אז עכשיו שמרדת, יש לי תביעה עליך, מדבר איתו משפט. בתנה צדקיהו שחטו לעינה, בתנה צדקיהו עיוור, ויסרו בנחושתיים והביאו בבל. עכשיו מי שהזהיר על הדבר הזה זה ירמיה. תפתחו בירמיה פרק למד זין. אנחנו מצויים כאן בעצם, יהויקים, ממלכת יהודה, מצויה קצת בין הפטיש לסדן, בין נבוכדנצר מלך בבל מהצפון, שמתרחב וכובש עוד מקומות, מרחיב את האימפריה שלו, דיברנו בשיעור שעבר על קרב קרקמיש עוד בימי יהויקים. ומצד שני יש את מצרים, שמנסים להילחם איתו כל הזמן, אבל הם המעצמה שבשקיעה עכשיו. ובעם ישראל יש תפיסה שמובילים הרבה אנשים שהם, אנחנו צריכים ללכת עם מצרים, אנחנו צריכים לעצור את בבל. וירמיה אומר בדיוק ההפך. לא נראה, ירמיה הוא פרק זין. למד זין, סליחה, למד זין, כן, סליחה. למד זין. וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת קנייהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמע הוא ועבדיו ואמר אצל דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח מלך צדקיהו את יאכל בן שלמיה, צפניהו וכולי וכולי, אל ירמיהו הנביא לאמור, התפלל נא ועדנו לשם אלוקינו. כן, וירמיה בא ויוצא בתוכם, אבל מה המסר של ירמיה? תראו בפסוק ו'. ויהי דבר השם אל ירמיהו הנביא לאמור. כה אמר השם אלוקי ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה שולח אתכם אליי לדורשני. הנה חיל פרעה יוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים, ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולחדוה ושרפוה באש. ירושלים תינתן ביד נבוכדנצר. כה אמר השם, אל תשיעו נפשותיכם לאמור, הלא ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. כי אם הקיתם את כל חיל כסדים הנלחמים איתכם, ונשארו בם אנשים מדוכרים, איש פה או לא יקומו, ושרפו את העיר הזאת באש. אתם תחשבו שאתם מצליחים להתגבר עליהם בקרב או משהו כזה, הפצועים שבהם, הגופות יקומו וישרפו לכם את בית המקדש. והיה בעלות חיל כסדים מעל ירושלים פני חיל פרעה. כן, וכולי, הוא אומר לעם שהם צריכים לצאת אל הכסדים, אפילו הבבלים, מי שיסגיר את עצמו בידיהם, יצא מירושלים, יסגיר את עצמו בידיהם, הוא יחיה, ומי שילחם אז הוא ימות, והוא מזהיר אותם שוב ושוב. כן, אתם רואים שם פרק למד ח' בפסוק ב', כה אמר השם, היושב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר, ויצא לכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. וירמיהו, שאומר את הדברים האלה, אז כתוב אחרי זה בפסוק פה, בלמד ז', פסוק ד' ויקצפו השרים על ירמיהו ויקו אותו ונתנו אותו בית האסור. אני חושב שבמושגים של היום, ירמיהו שמאלן פחדן, כן? הוא בא ואומר, אנחנו צריכים להיכנע לאימפריה שעולה, אנחנו צריכים לתת להם מה שהם רוצים, לא לעמוד כביכול, אנשים אחרים הם פטריוטים, אנחנו צריכים לשמור על הממלכה שלנו, לא לתת לנבוכדנצר להיכנס. אבל צדקיהו, יש לו ברית עם נבוכדנצר, שהוא עצמו מינה אותו, והוא מחויב לברית הזאת, מצד שני יש לו לחץ מאוד חזק מהבית, לעמוד נגד נבוכדנצר. ואז מה שקורה, זאת אומרת, המאבק הזה בין נבוכדנצר, מלך בבל, למצרים, הוא בעצם מעסיק את כל המזרח התיכון, נקרא לזה ככה, וגם עמים אחרים שם שרוצים לעמוד נגד, כנגד נבוכדנצר, זה קצת קשה, כי יש לו צבא גדול ואימפריה גדולה, והוא מאוד חזק, הוא כוח עולה, הם רוצים לכרות בריתות, אז יש לנו את עמון ומואב, שנמצאים בצד אחד של עם ישראל במזרח, יש לנו את מצרים שנמצאים בדרום מערב, וצדקיהו תקוע באמצע, כן? אנחנו, ממלכת יהודה תקוע באמצע, ויש להם ברית עם נבוכדנצר. אז עמון ומואב ומצרים מנסים גם כן להפעיל את הלחץ ולגייס את צדקיהו, למרוד, ביחד איתם, למרוד בנבוכדנצר. וגם על זה ירמיהו כבר הזהיר. פרק כף זין, עכשיו כף זין. ירמיהו כף זין. הוא מזהיר על זה כבר לפני כן, כבר בזמן ממלכת יהויקים. ראינו שכבר בימי ממלכת יהויקים הוא כותב את איכה. ירמיהו פרק ז', בראשית מלך יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה דבר זה לירמיהו, מת השם לאמור, לירמיהו מת השם לאמור, כה אמר השם אליי, עשה לך מוסירות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד המלאכים הבאים מירושלים צדקיהו מלך יהודה. וציוות אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכס את הארץ את האדם בהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול זרועי הנטויה, ונתתי על אשר ישר בעיניי. אני מנהל פה את העניינים, אני בעל הבית. ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ועבדו אותו כל הגויים, וגם את בנו וגם את בן בנו, ואת בן בנו. עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה גוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום השם, עד תומי אותם בידו. אז כן, הוא אומר להם, גם אל תשמעו לכל נביאי השקר, וכו' וכו'. זאת העזרה של ירמיהו. וצדקיהו נכנע ללחם החיצוני, גם בתוך המלך וגם מסביב, ויוצא למרד נגד נבוכדנצר, בניגוד למה שירמיהו אמר, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. אבל שזה נגמר, כל אותם עמים, בעצם על מי נבוכדנצר הכי כועס פה בכל הסיפור? לא על עמון ומואב ואדום ומצרים, על צדקיהו. כי איתך יש לי ברית, אני מיניתי אותך, אני קראתי איתך ברית, אתה בעצם היית אמור להיות בן הברית שלי ולא לאפשר את המרד הזה, ואתה בגדת בי. שמה קורה, העמים האחרים הם לא נתונים בכזה כעס של נבוכדנצר, ולא רק זה, שעם ישראל נענש בחורבן ובגלות ומושפל, הם באים לדרוך עליו. הם מלגלגים לעם ישראל, הם צוחקים על עם ישראל, הם אלה ששכנעו והסיתו את צדקיהו להצטרף אליהם ולמרוד, הם אלה שעכשיו לא נושאים באחריות לזה. אז צדקיהו, וכמובן עם ישראל, המלכת יהודה, משלמים את כל המחיר של כולם, ולא רק שהם משלמים את המחיר, אלא כל העמים האחרים מפנים אליהם עורף. אותם אלה שקרתו איתם ברית. זה כל רעה בגדובה. היו לה לא הבין. אותם אלה שקראתי איתם ברית, ויצאתי איתם ביחד מתוך איזושהי ברית משותפת, ולקחתי על עצמי סיכון, ואני איבדתי הכל, ולא רק שהם לא עוזרים לי או לא משתתפים איתי, הם דווקא אלה שעטים על השלל ראשונים ומבזים אותי יותר מכולם. וזאת התחושה הקשה שמתבטאת פה. עכשיו, שנמצאים בכזה מצב, שאתה בדד, שכל הרעים מפנים עורף, שאין מנחם, זה כמובן יוצר, כמו שאמרנו, מעבר לקושי של האובדן הגדול, זה יוצר תחושה של אובדן ערך. עכשיו מי אני? היינו רבתי בגויים, שרתי במדינות, היינו עם, ועכשיו מה אנחנו? כלום. אין לנו שום, כאילו אנחנו השפלים ביותר מכל העמים, מושפלים. והעמים האחרים שמחים על הדבר הזה. תראו רק מקור 3, אנחנו תכף נחזור לאמירות האחרות במקור 2. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מי דכתיב, ידו פרס צר על כל מחמדיה, זה עמון ומואב. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספר תורה. אמרו, זה שכתוב בו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, יישרף באש. ציווה השם ליעקב סביביו צריו, סליחה, את המשפט הזה לא הייתי צריך להכניס. בסדר, אז האמירה הזאת על עמון ומואב, כן, זה קשור כמובן להמשך הפסוק, כאשר ציווית לא יבוא בקהל לך, בגלל זה חזל אומרים שמדובר על עמון ומואב, והם שמחים על זה שעכשיו אפשר לשרוף את התורה, לאבד את התורה, לאבד את הכוח כביכול של עם ישראל. אתם אלה שהרחקתם אותנו, אתם אלה שדחיתם אותנו, זה התורה שלכם אומרת. אז נגמר העניין הזה. והדרך של העמים, זה לא דבר חדש לנו. הדרך של העמים להסתכל על עם ישראל בכל מקום, בכל הדורות, כל תופעת האנטישמיות, היא מורכבת כאילו משני הכתבים האלה. יש לנו כותב אחד של השפלה, היהודים הם הכי שפלים, הם העם הכי בזוי, הכי גרוע שיכול להיות, כן, אנחנו מכירים את כל התורות הנאציות, תורות הגזע, זה העם הכי שפל. מצד שני, האנטישמיות הולכת גם לקיצוניות השנייה ואומרת, תיזהרו מהם, הם מסוכנים, הם שולטים על כל העולם, הם מנהלים את העניינים, הם מושכים בחוטים, הם עושים מניפולציות לכולנו. אז האנטישמיות נעה פה בין שני כתבים, קוטב אחד להגיד, זה עם שפל, הוא כלום, הוא אפס, הוא שום דבר, מצד שני להגיד, הם הכי מסוכנים, תיזהרו מהם. האובדן הזה שהמון ומואב מנסים לאבד את התורה, זה עומק ההיפוך שלהם נגד עם ישראל, הבגידה הזאת, כי בעצם אף פעם לא ראו את עם ישראל כשותפים, זה היה איזשהו אינטרס, אבל הם תמיד חיפשו לפגוע בייחוד הזה של עם ישראל. אנחנו יודעים שוב, האנטישמים זה מה שהם מציינים, את השונות שלנו. אמן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים. מי זה העם הזה? מה הם חושבים לעצמם? למה הם לא יכולים להיות כמו כולם? למה הם תמיד שונים? אבל לא יעזור כלום, אנחנו תמיד נהיה שונים. וכאן אנחנו יכולים לראות שדווקא אולי המצב הזה שהעמים האחרים מפנים לנו עורף, ואנחנו נמצאים בעצם במצב של בדד, אחרי החורבן הזה, זה דווקא משהו מזכיר לנו מי אנחנו באמת. אם אני אחזור עכשיו למקור 2, במשפט השני, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמה ויער פוטל, אין זאת ברכה, ועכשיו יהיה בדד מושבם. מידה כנגד מידה, אתם לא שמתם לב למטרה שאני הצבתי, שאתם תהיו עם לבדד ישכון, גם יש לנו את הביטוי הזה. עם מיוחד, עם יותר גבוה מכל העמים אחרים, עם שמגיע לגבוהים אחרים, ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם לסגולה מכל העמים. אז שלא שמתם לב לזה, אז אתם תהיו הכי מופלים, אתם תהיו בדד בכיוון ההפוך. כי אף אחד מהעמים לא ירצה להיות חבר שלכם, בוא נגיד ככה. אתם שונים, לא יעזור כלום. אז השונות הזאת, שאני התבעתי בכם, סליחה? רצית להגיד משהו? בדיוק. אז פונים אלינו כל דבר, אבל אנחנו לא יכולים להיות חברים של אף אחד. אף אחד לא באמת חבר שלנו. כמו כאן, פנו לצדקיהו, בוא תעזור לנו למרוד במלך בבל, ואחרי זה יפנו עורף. אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אי אפשר, אף אחד לא תופס אותנו כעם אחר. כמה שניסינו במקומות מסוימים להתאמע ולהיות כמו כולם, לא יעזור. ואז אולי דווקא מתוך המסר הזה, מתוך האמירה הזאת, והכרה הזאת, שלך ישבה בדד, שכל ראיה בה גדובה, שאותם אלה אשר אמרת לא יבואו בקהל לך, הם אלה שעכשיו משפילים אותנו וצוחקים עלינו, זה פתאום מעורר להבין מה זה הבדד האמיתי שאנחנו צריכים לעמוד בו. נכון? הם מתייחסים אלינו ככה, אבל הבדד שלנו הוא בדד אחר. כתוב, יחזקאל אומר, יחזקאל גם מתנבא על הדברים האלה כמובן, יחזקאל, פרק, הרגע, פרק כף פסוק למד בית. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא אבן. חייני נום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. רוצתי לכם מן העמים וקיבצתי לכם מן הארץ אשר מוצאתם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא יכולים להתחמק מזה. אי אפשר להפוך להיות כמו כל העמים האחרים, זה לא יעזור. אז אם אתם לא תכירו בזה ואתם תגידו אנחנו רוצים להיות כמו כל העמים, אז אני אזכיר לכם מי אתם. אני... אז הפרק הזה, כמו שאמרנו, הוא מדבר על הטרגדיה של הבדד, על האובדן, על העזיבה של כל העמים האחרים, אבל כמו שאמרנו, מדרשים דווקא מדברים פה על הייחודיות של עם ישראל, על זה שגם כשהם הולכים לגויים הם מתבלטים והם שונים, כי זה שני צדדים של אותה מטבע. אנחנו מגיעים להיות בדד, כי מה לעשות, אנחנו לא בחבר'ה. אנחנו לא בחבר'ה כי אנחנו שונים, כי אנחנו עם מיוחד, אנחנו עם סגולה. תראו, זה חלק אפילו מהטענה, במקור ארבע. כי אתה עשית, זה לקראת סוף הפרק, יש לנו פה שני פסוקים, שדווקא מבטאים אולי את ההכרה הזאת. פסוק כף א', כן. שמעו כי ננחעני, אין מנחם לי, כל אויבי ישמעו רעתי, ססו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם פניך, עולה למה כאשר עולה את הלל קודשי, תרבות אחותי ולביד הבית. זאת אומרת, זה בקשה לנקמה. הבקשה הזאת לנקמה היא בעצם, שיש בה את הביטוי, כי אתה עשית, זה בא להגיד, אנחנו מבינים עכשיו מה רצית מאיתנו, הקדוש ברוך הוא. תראו, איך הרב, פרשה א', מקור 4. כי אתה עשית. אמר רבי לוי, משל למטרונה, שאמר לה המלך, אל תשאלי כלום לשכנותייך, כן, המטרונה זה המלכה, שאיתו, אל תלכי לשכנות שלך לבקש לשאול מהם שום דבר, אל תשאלי מהם כלום. פעם אחת, כעס עליה המלך, תרדה חוץ הפלטין, זרק אותה מהארמון, חזרה על כל שכנותיה, ולא קיבלוה, לא חברות שלה, הוא אמר לה, לא לדבר איתם, וחזרה לפלטין, אמר לה המלך, כי שיתפך, את קשת עורף, כן, מעיזה, מה את חוזרת? אמרה לו, אתה הוא שעשית, שאמרת, אל תשאלי לשכנותייך ואל תשאלי מהם כלום. אילו אבינו מה שאלה לו, אם הייתי משאילה מהם ושאלה מיני ושואלת מהם, אב אחד מיני הוא חמייתי בגוביתי, ולא אב המקבל יתי, מקבל יתי. סליחה, אב אחד מיני הוא יתי בגוביתי, חמייתי בגוביתי ולא אב המקבל יתי. אם היו לי יחסי שכנות טובים איתם, אם הייתי משאילה להם והם היו משאילים לי והיו לנו יחסי חברות, אז בטח מישהי מהם הייתה מקבלת אותי הביתה. אבל שום דלת לא נפתחה בפניי, כי אין לי שום מערכת יחסים איתם. כך בשעה ששלחו מות העולם בכל מקום שבחרו בו סיגרום, במזרח, במערב, בצפון ובדרום. כל מקום שעם ישראל הולכים, אנחנו רואים שהם... סליחה, שומות העולם הולכים, אז אנחנו רואים שנותנים להם להיכנס, כה אמר השם שלושה פשעי דמשק, במזרח, סליחה, כה אמר השם שלושה פשעי דמשק, במערב, כה אמר השם שלושה פשעי עזה, בצפון כה אמר השם שלושה פשעי צור, בדרום כה אמר השם שלושה פשעי אדום. כל אחד מתנקה לעם ישראל בדרך אחרת, לאיפה שעם ישראל לא הולכים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הקישטון הפכון, אתם עזי פנים, מה אתם חוזרים אליי, מה אתם פונים אליי אחרי שהתרחקתם ממני? אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ולא אתה עשית, שאמרת לנו לא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. אילו הבינן מסבין בנתין לבני הון, אם היינו מחתנים את הבנים שלנו עם הבנות שלהם, או נסבים מבנתי הון לבנין, או נוסעים מהבנות שלהם לבנים שלנו, אבל מנן מחם מברת, או חד מנן מחם מברת נגבי, לא אבא מקבילי, אז כל אחד היה מקבל את החתן שלו, את הקלה שלו היהודים, היו מכניסים אותם אליהם הביתה. אבל אתה אמרת לנו להתרחק מהם. אז כשאנחנו מגיעים, הם זורקים אותנו, מסוגלים לנו את הדלת. אבי, כי אתה עשית. אתה הקדוש ברוך הוא גרמת לנו להיות כאלה, להיות שונים, להיות מיוחדים, להיות נבדלים מהעמים האחרים. אז בוודאי שאנחנו לא יכולים לחיות את הבריתות, בוודאי שאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, וגם אם אנחנו קורטים את הברית, אז זה בעצם בגידה, הבגידה מתחילה קודם כל בבגידה של עם ישראל. אם תחזור רגע למקור 2, במשפט השלישי שלא ראינו קודם, ודמעתה הלחייה, אמר רב, אמר רבי יוחנן, כי אישה שבוכה על בעל נעוריה, שנאמר אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, יש לנו את הקינה הידועה אלי ציון והריה, כן, שזה בעצם אומר שעם ישראל בוכים לחזור לבעל נעוריה, מי זה בעל נעוריה? זה הקדוש ברוך הוא. אבל הגעגוע הזה פתאום לחזור לבעל נעוריה נובע מזה שכל ריאה בגדו בה, והיא רוצה לחזור כמו אותה מטרונה שחוזרת לארמון, אומרת למלך, אין לי לאיפה ללכת, אין לי, אתה סגרת לי את כל האופציות האחרות, אתה קראת איתי ברית שאני איתך ולא עם אף אחד אחר, אז ממילא אין לי לאיפה ללכת, אני חוזרת אליך, זה חייב לחזור. אז ככה עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, זה בעל נעוריה, אנחנו מתגעגעים, אנחנו חוזרים, כי אנחנו מבינים דווקא מתוך הבגידה של כל העמים האחרים, שאנחנו נועדנו לשבת בדד. אז השבת בדד, אמרנו, זה טרגדיה, זה עונש, זו צרה, זה מצב נוראי, אבל הוא מהותי לעם ישראל. אלה מי שאנחנו, אנחנו עם שיושב בדד. והבדד הזה יכול להיות לטובה, ויכול להיות חלילה לרעה, אין לנו אופציות אחרות, חוץ מלחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לבעל נעוריה. אין לנו אופציות אחרות, כי כאלה אנחנו, ואם אנחנו נחשוב שהיום נהיה ככל הגויים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא יעזור לכם, אז אני אחזור אתכם בכוח. אם לא תחזרו לבד, אני אחזור אתכם בכוח. כי זאת ברית נצחית, אנחנו יודעים בסוף הכללות, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף בריתי יצחק, ואף בריתי אברהם יזכור, וארץ יזכור, וזכרתי להם ברית ראשונים. יש כאן ברית. והברית הזאת עושה אותנו להיות עם השם, והקדוש ברוך הוא שמו נקרא עלינו, ואי אפשר לברוח מזה, אי אפשר להתחמק מזה, בשום מקום. ואם אנחנו לא זוכרים את זה, אז היטלר מזכיר לנו את זה, כן? מישהו אחר מזכיר לנו, אמן מזכיר לנו את זה. הם מזכירים לנו, אנחנו תמיד נהיה בדד. אז זה שכל העמים האחרים כאן בוגדים בעם ישראל, זה דווקא מעורר אותם להבין את הגדולה שלהם. ויש כאן רעיון יפה שמופיע בגמרא, שאלה מעניינת, מופיע בגמרא ביומא, דף מ"ד, גם בדרשה על על הפסוקים שלנו. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת, ומראים להם את הכרובים, שהיו מאורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. כן, מאורים זה בזה, זה מאורים באופן כמו שבני זוג, בעל ואישה מאורים זה בזה. כך היו הקרובים נראים, בדרך נס כמובן, היו נראים כזוג אוהבים, והיו פותחים את הפרוכת, גמרא שם אחרי זה דנה בבית ראשון, בית שני, בית ראשון הייתה פרוכת, כן, בית שני לא היה תארון, דנים שם אם היה אפשר לראות, אי אפשר היה לראות. אבל בכל אופן, זה הסמל לקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא. ואיך יודעים שהקרובים היו בדמות זכר ונקבה, זאת אומרת, בעצם מראים את עצמם כאילו הם במעשה אהבים בין בעל ואישה, דכתיב, ואת כל קירות הבית מסב קלה, זה אצל שלמה, קרובים ותמרות ופתורי ציצים, בציפה זהב מישר על המחכה, לא יודע אם נקרא נכון, וכתיב כמאר איש ולויות, והמילה הזאת ולויות היא מילה שקשה להסביר אותה, חזל דורשים אותה ככה, מהי כמאר איש ולויות? אמר רבא ברב שילה, כאיש המעורה בלוויה שלו, בבת לוויתו, כן, בת הזוג שלו, כמו איש שמעורה, כלומר הוא בעצם מחובק או מחובר לבת הזוג שלו. אמר רב ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים המעורים זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו, ישראל הללו, שברכתם ברכה וקללתם קללה, יעסקו בדברים הללו? לא ציפינו מהם, זה עם שכביכול עוסק בתורה, עם רוחני, עם שמדבר על על קדושה. תראו מה נמצא להם בבית המקדש, בקודש הקודשים, המקום הכי קדוש, זה מה? יחסי אישות? זה מה שהם מתעסקים איתו? כביכול נראה דבר נורא. מיד איזילום, שנאמר כל מכבדי איזילו כי ראו ערוותה. מה זה כי ראו ערוותה? זה זה? זה לראות את הקרובים מאורים זה בזה, תסלחו לי לכאורה פונוגרפיה, בתוך בית המקדש, בקודש הקודשים, זה מה שהם מחזיקים. ויש פה קושייה מאוד מעניינת שהקשה הרי מיגש. הרי מיגש זה היה רבו של אביו של הרמב״ם. הוא תלמיד עריף, יש חידושים שלו על הגמרא, יש שוט שלו. הרמב״ם כותב עליו ששכל אותו האיש מבהיל בתלמוד. הוא אומר, לפניו ואחריו לא היה מלך כמו בתלמוד. על הרי מיגש ככה הוא כותב. והרי מיגש מקשה פה קושייה על הגמרא הזאת. הריטב"א מביא את זה, יקשה הרב בן מיגש, ז"ל, דעה בבבא בתרא, צדיק ט עמוד א', אמרינן שלא היו פני מי של אחיו, אלא כשהיו עושים רצונו של מקום. אז תראו, גמרא במקור 6, בבבא בתרא צדיק ט, כיצד הן עומדים, הקרובים, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פני מי של אחיו, אחד אמר פניהם לבית. יש שני פסוקים, פני מי של אחיו כתוב בתורה, על הקרובים, פניהם לבית זה אצל שלמה. דרך אגב, זאת לא ממש קושייה, כי היו שני קרובים, היה את הקרובים, קרובי הזהב, שמקשה אחת עם הכפורת, על גבי הארון, שעליהם כתוב בתורה ופניהם מי של אחיו, ושלמה עשה שני קרובים גדולים, שעמדו בצד הארון, ועליהם נאמר ופניהם לבית. אז לכאורה אין פה שום סתירה, הקרובים האלה היו פניהם מי של אחיו, הקרובים האלה היו פניהם לבית, אבל בכל זאת חז"ל אומרים, אם יש לי שני סוגים כאלה של קרובים, כנראה שיש פה איזה שני היבטים. אז הוא אומר ככה, לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם איש של אחיו. זה רגע של אהבה, זה רגע של קרבה, רגע של אינטימיות בין איש ואישה. זה מערכת היחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כן, בעל ואישה, שעושים רצונו אחד של השני, ויש ביניהם קרבה, אז זה מתבטא במעשה הזה. אבל כשאין עושים רצונו של מקום, שיש ריחוק, שיש מריבה, אז פניהם לבית, הם לא מסתכלים אחד על השני, הם פונים כביכול ולא מסתכלים אחד על השני, שני הקרובים. זה מסמל, הקרובים מסמלים את המערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז מקשה הרי מיגש, קושייה מאוד חזקה. כתוב לנו בגמרא ביומא, שבשעת החורבן, אז נכנסו הנוכרים להיכל וראו קרובים המאורים זה בזה, זאת אומרת פניהם איש של אחיו, הם רואים אותם במעשה האהבה, את הקרובים. איך ייתכן כזה דבר? הרי זה הזמן שישראל אינם עושים רצונו של מקום. החורבן עכשיו. אז אם זה חורבן, אז צריכים להיות פניהם לבית, לא פניהם איש של אחיו. איך ייתכן שהאויבים רואים אותם מאורים? אז הריטב"א מביא תירוץ, והנכון, כמו שפרש הרמז ז"ל, דהני נמי בנס היו מאורים עכשיו, אלא שנעשה נס לרעה כדי לגלות ערוותן. זאת אומרת שבדרך כלל, כמובן, זה שהקרובים שהם בעצם חפץ דומם, הם עשויים מזהב, שלפעמים הם מאורים זה בזה ופניהם משל אחיו ולפעמים הם פניהם לבית, זה כמובן הכל במעשה נס. אז בדרך כלל שעושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא עושה את הנס שפניהם משל אחיו, ושאין עושים רצונו של מקום, את הנס שפניהם יהיו לבית. כאן הקדוש ברוך הוא בכוונה כביכול רצה להשפיל את עם ישראל, ולכן בנס הקרובים היו פניהם של אחיו, היו מאורים זה בזה, כדי שכל הגויים יראו וראו ערוותה. כל ראי היזילוה כי ראו ערוותה. יראו כביכול איזה, במה עם ישראל מתעסקים. אבל יש מפרשים אחרים שאומרים תירוץ אחר, זה בכמה מפרשים, ולכאורה נראה לי גם פשוט. הרגע הזה שבו הגויים נכנסים לקודש הקודשים, בדיוק כמו שראינו לפני כן ידו פרס צער, שהמון ומואב הולכים ומחפשים דווקא את ספר התורה לשרוף אותו, זה הרגע שבו הם מתוודעים לייחודיות של עם ישראל. ודווקא הרגע הזה שאמרנו שהבדד הזה, חוסר ההבנה של הגויים למי זה עם ישראל, השפלה שמנסים להביא על עם ישראל, בגלל השונות שלהם, היא דווקא מחדדת את הייחודיות שלנו ואת המעלה שלנו, אז דווקא הרגע הזה, שהגויים נכנסים להיכל ורואים את הקרובים, זה רגע שמבטא את האהבה הכי גדולה ואת הייחודיות הכי גדולה של עם ישראל, את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אותו הרגע שהאויבים מפנים עורף, הוא הרגע שבו מתבטאת הייחודיות שלנו והקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא. כמו שראינו כאן לכל מהלך הפרק. הבדד הזה של אחיי ישבה בדד, הוא בדיוק אותו בדד של וישב ישראל בטח בדד, ויש כל ישראל בטח בדד אין יעקב. זה אותו בדד, זה שני צדים של אותה מטבע. הגויים מזלזלים בזה, ואומרים תראו את העם הזה. מה יש להם, ברית עם הקדוש ברוך הוא, בגלל זה הם צריכים להיות שונים מכולנו. זה כראו ערוותה, הם מסתכלים על זה בצורה מכוערת, בצורה שלילית, אבל דווקא פה מתבטא הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, פה מתבטא הייחודיות שלנו. דווקא הרגע הזה הוא רגע של אהבה. וכמובן זה גם קשור למה שהזכרנו בפרק הקודם, בפתיחה, שדווקא הרגע שבו נכנסו האויבים להיכל ושרפו, העלו את המקדש באש, זה הרגע שבתשעה באב אנחנו קצת מקלים את האבלות, וממתנים אותה קצת, כן, אותה כבר יושבת על כיסא, מניחים תפילין אחרי הצהריים, שדווקא לפנות ערב, החזה יש בהיכל, והקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים, ולא בעמו ובתורתו. ובאותו רגע, הרגע הזה דווקא של החורבן, מבטא במידה מסוימת את ההכנסה של אותה מטרונה בחזרה לארמון, שהיא באה ואומרת, הלכתי לכל השכנות ואף אחת לא קיבלה אותי, ואני חוזרת אליך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כן, נכון, אנחנו במריבה אולי עכשיו, אנחנו בזה, אבל בסוף את חוזרת אליי. ולכן הרגע הזה שהאויבים נכנסים הוא דווקא הרגע שהקרובים מאורים זה בזה. רוצה להגיד משהו, לשאול? לא. אוקיי. נכון, נכון, בוודאי, גם העם נפגע, אבל לא נפגע באופן חלילה של כליה, ולא, אין פה ביטול של התורה. גם דיברנו על זה בפרק הקודם, שהקדוש ברוך הוא, את מגילת איכה שבא להזהיר על החורבן ולקרוא לתשובה, אותה הוא הופך לקינות. זאת אומרת, שהוא אומר, אני רק מתרחק ומעניש בגלל המעשים, אבל זה מתוך מטרה להתקרב. זה מתוך רצון להתקרב ולתקן. אני לא עוזב אתכם, אני לא מפסיק לקרוא לכם לתשובה. אנחנו יודעים שעם ישראל שגולים שכינה עמהם. הרגע הזה שהמערכה הזאת מוכרעת, וכל ההידרדרות הזאת מוכרעת, והעמים באים ומשפילים את עם ישראל, אז עם ישראל נמצא בשיא השפל, אבל השפל הזה הוא כי אתה עשית, כי אתה הקדוש ברוך הוא הרחקת אותנו מכל העמים, בחרת בנו, רוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו מצוותיך, זה מה שמייחד אותנו, בגלל זה אנחנו מושפלים עכשיו. נכון, חטאנו גם וכולי, וצריך לתקן את זה, וצריך לטפל בהכל. אבל ברגע הזה מתבטא הייחוד של עם ישראל, הבדלתנו מכל העמים. ברגע הזה זה מתבטא, והבדלתנו מכל העמים זה בתורה. תראו, רבן יוחנן בן זכאי, מה הוא עושה? הרי הוא יוצא, שהוא רואה שהחורבן מגיע ושורפים את הסמים, ומאבדים את כל האוכל והמצור הולך להישבר, הרי הוא מבקש להוציא אותו לאספסיאנוס, לדבר איתו, כן, מוצאים אותו כביכול כאילו הוא מת, אחד הפסוקים שיש כאן, זאת אומרת זה מופיע במדרש גם על הפרק הזה, כי אחד הפסוקים שמופיעים כאן זה, היו צריה לראש, דווקא אלה שמצרים לישראל, הם נעשים ראשים, הם תמיד המובילים, זה נותן להם איזה קרדיט, כן? והוא אומר לאספסיאנוס, אתה תהיה מלך, איך אני יודע, לבנון באדיר ייפול. אם אתה הולך להפיל את ירושלים, סימן שאתה צריך להיות הקיסר. ושם הוא שואל אותו מה לתת לך, אז הוא אומר, תן לי את יבנה ואת חכמיה, נכון? זה מה שהוא מבקש. למה? כי הוא אומר, אז איבדנו עכשיו את המקדש, איבדנו את כל התפארת שלנו, את העיר רבתי עם, ואת השרתי בגויים, דרכי ציון אבלות, וכו' וכו', כהני הננחים. הכל, הכל איבדנו. אבל יש משהו שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים לזהות שלנו. ברגע הזה, שאיבדנו את כל האמצעים החיצוניים, אנחנו חוזרים לזהות שלנו, לחזק אותה בחזרה. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אנחנו חוזרים לתורה, אנחנו חוזרים להיבנות מתוך התורה, לחזור להבין את הייחודיות שלנו. לשם אנחנו חוזרים. והחורבן הוא מחדד את ההכרה הזאת. תשימו לב, זה יוצא כאילו הפוך, במקום שהוא יגרום לנו להרגיש, וכמובן יש פה איזושהי תחושה, ואנחנו, התחושה הזאת גם באה לידי ביטוי בפסוקים, שגם תחושה שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, יש פה את התחושה הזאת, ודאי. והתהליך, אנחנו נראה בהמשך, התהליך של הריפוי של המרחק הזה הוא לא קל. אבל ברגע הזה שכל הגויים בועטים בנו ומשפילים אותנו, זה מראה מי אנחנו, זה מראה שאנחנו לא עם ככל העמים. זה מראה שאנחנו עם מיוחד. ולשם רבי יוחנן בן זכאי אומר, בואו נחזור ונחדד את זה, ונבין מי אנחנו, נבין מה המעלה שלנו, נבין מה הייחודיות שלנו. נחזור לשאוף להיות עם לבדד ישכון בגויים לא התחשב. לא איך הישבה בדד. זה שני צדים של אותה מטבע שמתבטאת פה, אולי גם נוסיף את זה, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, ששיר השירים ואיכה הם שני צדים של אותה מטבע. יחסים בין בני זוג שיודעים עליות ומורדות, אבל אף פעם לא המחויבות ההדדית והברית לא מתנתקת. אז יש רגעים של קרבה מאוד גדולה וחיזור, כמו בשיר השירים, ויש רגעים של משבר, שבתוך המשבר הזה אנחנו מבטאים דווקא את הגעגוע, דווקא את הרצון לחזור, דווקא את הכאב על המרחק. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, צדיקו השם כפי ומרי, תראה השם בעוני וכולי, ומבקשים ממנו גם להשיב לאויבים, זה שאמרה, אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים אליך בסוף, קדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים, גם בשעה הזאת של המשבר הכי גדול, שעוללת לנו כאלה דברים נוראים, אנחנו מבינים שאנחנו בני בריתך. אז כמובן, יש פה משבר שצריך לטפל בו, יש פה משבר מאוד עמוק. אבל בעומק המשבר הזה, תמונה הייחודיות של עם ישראל. בסדר, נסכם כאן שהבדד שמבטא פה את צי האסון, ואת צי ההשפלה, ואת צי המרחק בינינו ובין העמים האחרים, והבגידה שלהם, הוא דווקא הפוטנציאל שלנו להבין את הייחודיות שלנו ואת הרוממות שלנו. ולחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא מתוך זה, לחדש את ההבנה של מה נועדנו להיות, מה הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות. ודווקא הפניית הגב הזאת של העמים, מחזירה אותנו לבכות על בעל נעוריה, כן? להבין שאנחנו צריכים לחזור לשם. זה ישר מביא את זה לשם. ולכן יחד, כמו שאמרנו, יחד עם הצרה הגדולה שיש פה, כמובן שאי אפשר להעלים אותה כאן, אי אפשר למעט בה, מצד שני, יש כאן גם את התקווה הזאת שאמרנו שהיא מלווה את כל מגילת איכה שרומזת לנו על בעצם על מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא דווקא ברגע המשבר. בסדר, אני רק יודע, שבוע הבא לא יתקיים שיעור, בסדר? אנחנו בחופשה, ושבוע אחרי זה בעזרת השם אנחנו נהיה רק בזום, תראה למשך 4 שבועות כנראה, אני כבר יודע, אז ערב טוב.